מוזר שבעקבות מהלך כפול זה נראה החידוש. זאת אומרת שאנחנו כבר כל כך רגילים לפרשנויות המורכבות והמשלים ולא יודע מה וסיס גבים וכל מיני דברים כאלה, שתחושתו של רב דליה אני חושב זה שאיבדנו את היכולת פשוט לקרוא ולהסביר את הדברים כפשוטם. יכול להיות שאני, כמו שאמרתי כבר, יכול להיות שאני עדיין תקוע באותה בעיה שנגדה הוא מנסה להתמודד, אבל הרבה פעמים התחושה שלי שזה זה לא זה. זה לא יכול להיות. זה לא נשמע לי שזה באמת המשמעות של הדברים. ראינו קצת, אבל פה עכשיו יש כל מיני קטעים שאפשר לראות את זה, אני חושב. בואו נתחיל. רוח אלוקים מרחפת על פני המים, עמוד פייטט. כפי שאמרנו, התורה אינה מספרת את שלבי ההתגבשות של החומר האיולי עד שנוצר החומר המוכר לנו, את המעבר מתוהו ובוהו למציאות של מים ורוח, דהיינו גז כלשהו, אולי אוויר, המרחף בחלל. נראה כי בשלב, קודם כל כבר כאן, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, אז כשקוראים רוח אלוקים אז אני לא יודע, יכול להיות שאני טועה, אבל הקריאה הפשוטה שלי כאילו הייתה שזה משהו רוחני. מה זה רוח אלוקים? לא, זה רוח. מה שאנחנו קוראים רוח היום. רוח מעל פני המים. יש אוויר מעל המים. זה הכל. זה מחזיר אותנו כל הזמן לקריאה הלגמרי מילולית. אני מחבר את ה... כן, אז רוח אלוקים פירושו בעצם הרוח, אוויר כלשהו, גז כלשהו, כן, שנמצא מעל המים, מרחף בחלל. נראה כבשלב של ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, המים והרוח מילאו את כל החלל, דהיינו שהחלל היה מלא בטיפות מים זעירות, עדי מים, והרוח המרחפת יוצרת, אילו היה אדם שירגיש זאת, תחושה של נעימות. ולכן מודגש שהיא רוח אלוקים. התחיל התגלות האל הטוב והמיטיב. תראה, התחושה, רוח אני מבין, רוח זה רוח. זה פרז זה כפשוט, אבל זה רוח אלוקים. למה התפיסה הפשוטה זה שרוח אלוקים זה לא הרוח? מה שאנחנו מכנים רוח. ויש, מה זה רוח אלוקים? למה אלוקים? רוח אני יודע. אז הוא אומר לא, רוח אלוקים בכלל, שאם היה שם בן אדם, אז היה מרגיש את ידו הטובה והרחומה של אלוקים שעושה לנו הרגשה נחמדה ונעימה. לכן זה נקרא רוח אלוקים. אמרתי כבר קודם, התחושה שלי איכשהו שזה לא...
בריזה.
כן, בדיוק. אם היה שם אדם, אז היה לך מרגיש מאוד נעים. אוקיי, לא היה שם אדם. אז מה, אף אחד לא הרגיש מזה נעים, אז בשביל מה לעשות את זה? אולי זה...
מלאכים אולי.
אה?
אולי המלאכים.
המלאכים אולי, כן. טוב, לא יודע מתי... כן, מתי...
המלאכים אומרים שנקראו ביום השני, אז...
לא, אנחנו עוד לפני, לכן, הם נראו ביום השני, אז אם ככה זה לא עובד. טוב, אז הנה זאת דוגמה למה שאמרתי קודם. כן, אילו היה להם שירגיש את התחושה של נעימות, ולכן מודגש שהיא רוח אלוקים, התחלה של התגלות האל הטוב והמטיב. היום האלוקים, המאמר הוא רצון השם. הקדוש ברוך הוא לא אמר שום דבר. הוא אינו זקוק לאמירה בשביל לברוא. אלא הרצון האלוקי הוא המתואר כמאמר. הוא מחולק לעשרה מאמרות כדברי התנא באבות, כדי שנדע קולה משוכלל הקדוש ברוך הוא הכין לנו. אז זה מדברים הרבה שמה שכתוב לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מה זה דברך ניצב בשמיים? הטענה שדברו של הקדוש ברוך הוא, התוצרים של דברו של הקדוש ברוך הוא, זה ישים. אז להבדיל מדיבור של בני אדם, שכשבן אדם מדבר זה איזושהי תופעה שהיא קיימת לשעתה ומעביר את המידע ונגמר. אבל דיבורו של הקדוש ברוך הוא, כן, דברו של הקדוש ברוך הוא לעולם ניצב בשמיים. כי הדברו של הקדוש ברוך הוא זה לא היה דיבור קומוניקטיבי. הדיבור שמיועד היה להעביר מסר לשומע כלשהו וזהו. ברגע שהמסר נקלט אז אין לדיבור מה לחפש פה יותר, הוא גם לא קיים יותר. אלא זה דיבור... קודם כל זה דיבור יוצר ולא קומוניקטיבי, זאת אומרת זה דיבור שמחולל מציאות, ולכן הרבה פעמים כן דרשנים, הרבה פעמים אומרים שחיים ומוות ביד הלשון, שאם דיבור אפשר לייצר הרבה תופעות, אז תמיד מביאים את העניין הזה של דברו של הקדוש ברוך הוא שהוא היה באמת דיבור יוצר, אבל אלה דרושים. אבל מעבר לזה שזה דיבור יוצר, גם אפילו הדיבור היוצר אפשר לראות אותו בשתי צורות. אפשר להגיד שהיה דיבור שיצר איזושהי תופעה, אבל עדיין הוא נעלם, כמו שכל דיבור נעלם רגע אחרי שהוא נאמר. והטענה פה זה שלא כשהוא יצר תופעות, אלא הוא עצמו נמצא בלב התופעות. זאת אומרת, מה שמחזיק את התופעות, או את הישיב, לא רק את התופעות, כקיימים עד היום, זה שדברו של הקדוש ברוך הוא בעצם נמצא בתוכם. זה מה שמחזיק אותם. אז מקובלים יקראו לזה, כן, האור שנמצא בתוך הכלים, או החלק האלוקי שנמצא בתוך כל דבר, שבעצם הוא תנאי לקיומו. זאת אומרת, זה מה שמחזיק אותו בעצם קיים. וזה המשמעות של לעולם השם דברך נמצא בשמיים. זה אותן 10 מאמרות שכתוב בפרקי אבות, ובעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הדברים האלה עדיין נמצאים בתוך העולם הברור. יש גמרא בנזיר, בדף י' שם, על איך מחוללים נזירות. נזירות זה דבר, זה סוג של נדר. לא בדיוק נדר, זה משהו בין נדר לשבועה, אבל זה משהו שמתחולל על ידי הדיבור של האדם. כמו נדר, כמו שבועה. נדר, שבועה ונזירות, אלה בעצם חרמות וחרמים וערכים. כל אלה זה בעצם סוגי נדרים או סוגי דברים, מה שהרמב״ם קורא ספר ההפלאה. הפלאה זה לדבר בפה. בשביל שנדר יחול, צריך לדבר אותו בפה. הדברים שמתחוללים על ידי הפה, בניגוד לדברים שמתחוללים על ידי מעשה, זה תוכנו של ספר הפלאה ברמב״ם. אז לגבי נזירות, אז הגמרא דנה שמה, איך מבטלים נזירות, האם אפשר להתנות. אני נזיר בתנאי שיהיה כך וכך, או לא יהיה כך וכך. האם אפשר לעשות, לבטל את הנזירות סתם ככה, להגיד, אוקיי, אני לא רוצה להיות נזיר יותר. אז הגמרא דנה שמה, האם עתי דיבור ומבטל דיבור. כיוון שהנזירות נוצרת על ידי דיבור, אז יכול לבוא דיבור אחר ולעקור את הדיבור הראשון. דבר שנוצר על ידי מעשה, אז דיבור לא יכול לעקור אותו. וגם שמה יש קצת מקום להתלבט. רבי חנן וסרמן נדמה לי שואל את זה בקובץ שיעורים שמה, למה זה נקרא, למה הגמרא קושרת את זה לשאלה אם עתי דיבור ומבטל דיבור? הרי בנזירות אמנם הדיבור יצר את הנזירות, אבל עכשיו כבר אין דיבור יותר, הדיבור נעלם. מה שיש בידינו זה חלות של נזירות, שהיא בעצם תופעה קיימת, ישות קיימת. את הדבר הזה זה כבר מעשה. איך דיבור יכול לעקור את התוצר? הרי נכון שהתוצר נוצר על ידי דיבור, אבל מה זה משנה על ידי מה הוא נוצר? כרגע הוא כבר קיים. אז למה העובדה שהוא נוצר על ידי דיבור מאפשרת לי עכשיו לעקור אותו על ידי דיבור? יש שם רבי עקיב עגר ושיטה מקובצת, יש שם מחלוקות, אני אפילו לא זוכר את הפרטים, פשוט עכשיו נזכרתי בזה. והטענה שם שבעצם יוצאת זה שאם פעולה, אם מצב מסוים, מצב הלכתי במקרה הזה, נוצר על ידי דיבור, אז גם אחרי שהוא נוצר, הוא כבר קיים, הוא חלש יותר מאשר דבר שנוצר על ידי מעשה. ולכן עדיין אפשר לעקור אותו על ידי דיבור. או במינים אחרות, בעצם מה שזה אומר זה שהדיבור לא נעלם. הדיבור עדיין פה. זאת אומרת, הדבר שנוצר על ידי דבר ודיבור, אגב, זה דבר שנוצר על ידי דיבור, לכן הוא נקרא דבר. זה דבר שדיברו אותו. כן? אז הדבר שנוצר על ידי דיבור בעצם יושב עדיין על דיבור. זאת אומרת, הדיבור עדיין נמצא פה ומחזיק אותו כל הזמן. ולכן, כדי לעקור אותו מן העולם, את הנזירות במקרה הזה, מה שאתה צריך זה לעקור את הדיבור שמחולל אותו בכל רגע מחדש. ולכן, הדיבור הנוכחי שלך, מה הוא תוקף? הוא לא תוקף את הנזירות, הוא תוקף את הדיבור שיצר את הנזירות. זאת אומרת שהדיבור הזה עדיין פה. בדיוק. זה אומר שבעצם ההנחה היא שהדיבור הזה שיוצר את הנזירות הוא עדיין פה. אני כבר לא מניע שפתיים, גם הגל האקוסטי כבר לא פה. אבל הנזירות שנוצרה מתוך הדיבור הזה, יש בתוכה עוד משהו שהוא עדיין הדיבור שחולל אותה. ואתה בדיבור החדש שלך שבא לעקור את הנזירות תוקף את אותו דיבור שנמצא שם בפנים, ולכן זה נקרא עתי דיבור ומבטל דיבור, למרות שהתוצאה היא כבר לא דיבור, היא תוצאה מעשית, היא תוצאה של מציאות. אז במובן הזה יש, כן, הדברים האלה של נדר, שבועה, זה מאוד מעניין. אגב, אולי עוד מילה על העניין הזה. הגמרא בתחילת מסכת נדרים אומרת שיש הבחנה בין נדרים לבין שבועות. שנדרים זה דין בחפצה ושבועות זה דין בגברה. זה היה מקור לחילוקים של רב חיים על חפצה וגברה בגמרא עצמה. בתפיסה המקובלת היא, יש על זה קצת ויכוחים, אבל התפיסה המקובלת היא שדין בחפצה פירושו שיש איזשהו סוג של מציאות רוחנית, לא יודע איזה, אבל סוג של מציאות מסוימת, חלות איסור על הדבר, שכתוצאה ממנה אסור לי ליהנות ממנה. נגיד אם אסרתי על עצמי הנאה מכיכר לחם כלשהי, קונם, כיכר זו עליי, קונם זה נדר. אז יש על הלחם הזה חלות של איסור, הלחם הזה עצמו הוא מציאות של איסור, וכיוון שכך אסור לי לאכול אותו. לעומת זאת שבועה, בשבועה בדרך כלל, עוד פעם אני מדבר כרגע על הפרשנות המקובלת, שבועה זה דבר שמדבר על פעולות, לא על עצמים. אני לא נשבע שהכיכר הזאת תהיה אסורה עליי. זה לא משפט נכון בשפה ההלכתית. אני נודר שהכיכר הזאת תהיה אסורה עליי, או קונם כיכר זו עליי. שבועה זה תמיד מדבר אליי. אני יכול להישבע שאני לא אוכל את הכיכר הזאת, כי השבועה מדברת אל איזה מעשים אני אעשה או לא אעשה. לכן השבועה מדברת אל האדם. הנדר יוצר משהו בעולם, קוראים לזה דין בחפצה ודין בגברה, שרב חיים אחרי זה עשה מזה הרחבה גדולה.
מה שנוצר בעולם זה רק כלפי אותו אדם, לא כלפי כולם.
בסדר, אבל עדיין הטענה שיש משהו בעולם עצמו שבגללו אסור לי לאכול את הדבר.
זה מקובלת לי שזה באמת מציאות בעולם עצמו, כי את הגמרא אפשר להביא.
עוד פעם, מה זה מציאות? באיזשהו מובן, כן, בחפץ עצמו, כן. מציאות לא פיזית בהכרח כמובן, אבל כן, משהו בעולם זה לא רק איסור במובן הנורמטיבי. זאת אומרת, לי אסור לאכול את הכיכר, זאת רק השלכה. אבל יש לשורש להשלכה, בניגוד בשבועות זה מה שיש. בשבועה אסור לי לאכול את הכיכר, אם נשבעתי לא לאכול את כיכר הלחם. יש, כן, פרשת בנדרים בדף ט"ז, למשל, הגמרא אומרת שמה, שכך מסבירים רוב הראשונים, שם הם מסבירים את ההבדל בין נדר לבין חפצה לגברה, שאתה יכול לנדור על דבר מצווה ואתה לא יכול להישבע על דבר מצווה. זאת אומרת, אני יכול לאסור בהנאה את הסוכה עליי, למרות שאני מושבע ועומד לשבת בסוכה, זאת אחת המצוות. אני מושבע ועומד מהר סיני, אז להישבע לשבת או לא לשבת בסוכה אי אפשר, אין שבועה חלה על שבועה. אני כבר מושבע ועומד מהר סיני לשבת בסוכה הזאת, יש כבר שבועה על הדבר, אין איזה מקום לעוד שבועה. אבל אם אני נודר לאסור את הסוכה עליי, זה חל. למה? כיוון שהנדר מדבר על הסוכה, לא עליי. אני מושבע ועומד מהר סיני לשבת בסוכה. הנדר לא, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. הסוכה אסורה. אבל ברגע שזה כבר חל על הסוכה, עכשיו אני בקונפליקט. כי לי אסור לשבת בגלל שהסוכה אסורה, אבל יש עליי מצווה לשבת. יש מצוות סוכה.
סוכה מסוימת,
כן.
אתה יכול להיות סוכה אחרת.
ברור. אתה יכול לאסור את כל סוכות העולם עליך.
אם אתה עושה על עצמך...
כן, אבל את כל סוכות העולם לאסור על עצמך. תיאורטית גם את זה אפשר, אני לא זוכר כרגע. אולי מישהו יגיד שזה לא, כי זה כן מתנגש עם השבועה בהכרח, אני לא יודע. בפשטות מהגמרא נראה שכן. זה בחפצה וזה בגברה.
רגע, אם אני להישבע שלא לשבת בסוכה ספציפית, אני גם באחור?
לא.
למה לא? מה,
אבל... לא להישבע בסוכה מסוימת.
כן. כן. כל השאלה עולה רק...
אתה אומר שההשוואה בין נדר לשבועה זה רק שזה בכל הסוכות. שאלה מעניינת, אני לא יודע. כי נדמה לי שאולי אפילו באמת זו שאלה מעניינת. כי להישבע בסוכה ספציפית, אני לא מושבע ועומד מהר סיני. למה שזה לא יכול? רק להישבע לא לשבת בסוכה בכלל אני לא יכול. ואז בהכרח צריך להגיד שהנדר כנראה יכול אפילו על כל סוכות העולם. כן. אני נדמה לי שזה מה שצריך לצאת, אתה צודק. או אם אני נמצא ועל אי בודד ויש לי רק סוכה אחת. אין עוד סוכות בעולם, לא משנה. ואני אוסר על עצמי את הסוכה הזאת, אז בשבועה אני לא אוכל, ובנדר אני כן יכול. וזאת השלכה של העובדה שנדר מדבר על החפץ, ושבועה מדברת עליי. עכשיו, מה מעניין פה? הראשונים דנים, מי מהם זה החריג? השבועה או הנדר? יש ראשונים, התפיסה המקובלת בעולם, כך אצל האחרונים, התפיסה המקובלת היא שדיני התורה הם דינים בחפצה. נגיד, כשחזיר אסור, זה אומר שיש משהו, איזה איסור, על החזיר עצמו. לא רק שלי אסור לאכול חזיר, אלא יש משהו בחזיר עצמו שאסור עליי. לעומת זאת, דיני דרבנן, למשל, או מקומות שרואים גם הלכות שתלויות בזמן, אלה דינים סובייקטיביים, אלה דינים על האדם, דינים שאין להם עוגן במציאות עצמה. אבל זה לא מדויק, כי הראשונים נחלקים, שם רשב"א וריטב"א ועוד כמה ראשונים, שזה קהילות יעקב, מלי וסימן תתווה ונדרים על העניין הזה. שהוא שואל, מהו החריג? האם שבועה שהיא דין בגברא היא החריגה? ונדר זה כמו שאר דיני התורה, שזה הכל דינים בחפצה. ואת החידוש הוא ששבועה זה דין בגברא, זה החריג. נדר זה דין בחפצה, זה כמו כל שאר דיני התורה. או הפוך. או שנדר הוא החריג, שזהו דין בחפצה, וכל שאר דיני התורה זה כמו שבועה של דינים בגברא. זאת אומרת, מי מהם, מה עם שאר התורה? האם הם בחפצה או בגברא? עכשיו בואו נדבר רגע על הצד הפחות פופולרי אצל האחרונים, או פחות מוכר אצל האחרונים, וזה הצד שאומר שכל דיני התורה הם דינים בגברא, חוץ מנדר. זה מאוד מעניין, כי דווקא הדבר שאותו יוצר האדם, לא הקדוש ברוך הוא, נדר זה איסור שאני יצרתי אותו, אין איסור על כיכר הלחם הזאת. דווקא האיסור שאותו אני יצרתי ויכולתי שלא ליצור, דווקא הוא מציאות. בחפצה, כן. דווקא הוא משהו במציאות עצמה. וכל הדברים שהקדוש ברוך הוא עשה, שהתורה עשה, זה סובייקטיבי. זאת אומרת, האדם אסור לו לאכול, אבל אין שום דבר במציאות. זה הפוך לגמרי מההיגיון שבדרך כלל, אני חושב, האחרונים חושבים על הדברים האלה של חפצה וגברה. אבל דווקא הדבר שאותו אני יוצר בדיבור, הוא הדבר היחידי שיוצר באמת מציאות של איסור, ולא רק יוצר איזושהי נורמה שאוסרת עליי לעשות משהו. אוקיי, כמו חוזה שלי עם עצמי כביכול, כן, אני החלטתי לא לעשות משהו, לא במציאות עצמה. אז זה מעניין שדווקא דיבור יש לו את הכוח, לאותה שיטת ראשונים, דווקא דיבור יש לו את הכוח לייצר משהו בעולם, להבדיל מכל מיני דברים אחרים. אגב, זאת אחת, זאת אומרת, אחת הסיבות שבגללן, למשל, כך מסבירים אותם אלה שהולכים בשיטה הזאת, נדר אפשר להכיל בשתי צורות. אפשר לנדור, קונם כיכר זו עליי, ואפשר להדפיס. להדפיס הכוונה לקחת משהו שהוא אסור ולהגיד זה כזה. זאת אומרת, זה יהיה אסור כמו ההוא. בראשונים משתמע שזה לשאוב את האיסור מהמקום שבו הוא נמצא, לא לשאוב אותו, זאת אומרת, במובן שהוא לא יישאר שם, אלא להרחיב אותו גם אל הדבר החדש שאותו אני רוצה לאסור. עכשיו, הגמרא אומרת שמדפיסים רק בדבר הנדור, לא בדבר האסור. עכשיו, מה זאת אומרת? אם אני נגיד רוצה לאסור את הכיכר לחם הזאת עליי, ואני יש פה חזיר, אומר, זה כזה, לא עובד, אי אפשר. כי חזיר זה דבר האסור, זה לא דבר הנדור. זה איסור רגיל של התורה, אי אפשר להדפיס בדבר האסור. אתה צריך להדפיס בדבר הנדור. זאת אומרת, אם יש לך דבר שנדרת איסור ממנו, אז יש עליו איסור נדר, אתה יכול להגיד, זה כזה.
אפשר להבין, זה בגמרא, זה בחפצה.
בדיוק, או הקדש, או דברים מהסוג הזה, שזה הכל דבר הנדור. דבר הנדור זה עוד פעם, זה איסורים שהתחוללו על ידי דיבור. ומה שמעניין פה, זה שדווקא איסורים שהתחוללו על ידי דיבור, אתה יכול לקחת את האיסור הזה, ולהרחיב אותו לפה. עכשיו זה דבר משונה, כי זה בדיוק אותו דבר מה שדיברנו פה, כי הרי אם, מה זה משנה על ידי מה זה התחולל? השאלה מה יש עכשיו? עכשיו החזיר והנדר הוא אותו דבר. הצורה שבה זה נוצר הייתה שונה. החזיר נוצר על ידי הקדוש, איסור החזיר, אני מתכוון, נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא, ואיסור הנדר על ידי. אני אמרתי, והתורה אומרת שאם אני מדבר אז היא יצרת איסור. אבל כרגע שניהם אסורים. מה אכפת לי איך זה נוצר? אנחנו רואים שגם המצב העכשווי של זה, לא רק איך שזה נוצר, מקרין על השאלה מה טיבו עכשיו. ומתברר שההדפסה, מה עושה ההדפסה? הרי בנדר, זה כמו ממש שיעורים על הלכות נדרים, אבל בנדר צריך הפלאה, זה אמרתי, לכן זה נקרא ספר הפלאה ברמב"ם. צריך לדבר בפה. עכשיו, ההדפסה, אז בדרך כלל תופסים שזה כזה, זה דיבור שמשמעותו פשוט להגיד שזה אסור. אז פה יצרתי איסור חדש, אבל לפי הראשונים האלה שאמרתי קודם, הדפסה זה לקחת את האיסור מפה, להעביר אותו לפה. אז איפה הדיבור שיצר את האיסור הזה על החדש? זה לא הדיבור שאמרתי עכשיו זה כזה, זה הדיבור שיצר את האיסור על ההוא. ההדפסה לוקחת את התוצר, את הדיבור ההוא בעצם, לא רק את התוצר שלו, ומחוללת ממנו איסור הלכתי או מציאות איסור חדשה או נוספת. והדיבור שיצא זה הדיבור ההוא, זה לא הדיבור המדפיס, הדיבור של זה כזה. יש משנים שבהם משתמש שדווקא הדיבור המדפיס הוא הדיבור שיוצר את האיסור החדש. אבל אז באמת שאלה, מה זה משנה אם זה דבר הנדור או דבר האסור? סתם לא ברור. אולי הכוונה כאילו שאתה צריך להבין מה המשמעות של האיסור, צריך להבין שזה לא כמו חזיר, אז לכן זה לא תופס, לא בגלל שיש פה מניעה מטאפיזית להעברה של הדבר, אלא, אלא המשמעות של דיבור, כשאתה תולה את זה בדבר אסור, כשאתה תולה את זה בדבר נדור, המשמעות של מה שאתה אומר, זה לא אותו דבר. צריך להבין מה זה איסור נדר, ואתה לא מבין, אז, אז לא עשית את זה, אוקיי? אבל, אבל בתיאור המנגנוני, אז רואים בדיוק את אותו דבר שלעולם השם דברך ניצב בשמיים. זאת אומרת, כשאתה אומר דיבור שמחולל איזושהי מציאות, בתוך המציאות הזאת הדיבור שיצר אותה נשאר כל הזמן שם. זאת אומרת, זה עדיין יש דיבור שעומד ו- ומחולל כל הזמן את, ה- את התוצר הזה. זה לא קרה אז, ועכשיו יש לי כבר רק את התוצאה. אוקיי?
תורה, אז אני לא יכול לבטל את זה בדיבור.
לא, אז כן, להפך. להפך. כיוון שזה דבר שנוצר על ידי דיבור, אז עתי דיבור, הוא מבטל דיבור. לא אכפת לי שכרגע כבר נוצרה תוצאה. כי התוצאה הזאת נוצרה על ידי דיבור. רק אתה, אתה צודק במה שאתה אומר.
איסור הוא מסוג אחר. כשאמרתי שהוא אסור כמו חזיר, החזיר לא יכול, אני לא יכול לבטל את האיסור.
אבל באמת אין הדפסה בחזיר. בדבר האסור אי אפשר להדפיס. מה שזה מעניין, כמו שחשבתי שאתה אומר, זה שנגיד שאני עכשיו עושה דיבור שמבטל את הדיבור של הנדר. האם זה יבטל גם את הדבר, את מקור האיסור, לא רק את האיסור עכשיו. כי הרי אם הדיבור, בדיוק, אם הדיבור שחולל את האיסור, זה לא חשבתי אף פעם, אם הדיבור שחולל את האיסור הזה, זה הדיבור שיצר את האיסור ההוא, לא הדיבור של זה כזה. אז כשאני מבטל, אני מבטל את האיסור הזה את שניהם. כי אני מבטל את הדיבור שיצר אותו. בסדר? מעניין, זה צריך לבדוק את זה. אוקיי, בכל אופן, אז פה, אז שני דברים. א', באמת הדיבור של הקדוש ברוך הוא, עשרת המאמרות של הקדוש ברוך הוא, הם עדיין לעולם השם דברך ניצב בשמיים, הם עדיין אלה שמכוננים פה את המציאות בכל רגע. ודבר שני, מה שהוא אומר, זה שהדיבור שעליו מדובר זה לא דיבור, במובן שאנחנו משתמשים במונח הזה, אלא זה רצון. הרצון האלוקי זה מה שנקרא דיבור. השאלה היא כמובן, אז למה זה נקרא דיבור? תגיד, עשרה רצונות, למה עשרה מאמרות?
אני חושב,
הרב
אמר שמשה אמר לו למצרי, המצרי אמר לו, על אורגלי אתה אומר,
בשם המפורש. שהמצרי לא דיבר באמת, אלא רק הסופר, הסופר מתאר מה עבר במוחו של הגיבור.
זה מה שאתה רוצה לעשות, כמו שעשית
להוא. אבל לאורגני אתה אומר, עכשיו שאתה אומר על האומר. זה רשי שם אומר שהוא הרג אותו בשם המפורש.
לאורגני אתה אומר, משה לא אמר לו כלום.
משה לא אמר כלום?
עדיין, משה לא אמר לו, המצרי אמר לו למשה, לאורגני אתה אומר...
כמו שהרגת את העברי, אמר לו, אני אמרתי,
אתה אומר
כמו
שהרגת את המצרי, אז
הרב
אומר, הוא לא אמר לו את זה, הרי משה.
איך הוא ידע שמשה רוצה להרוג אותו?
לא,
אני חשבתי שהוא מדבר לזה, הוא לא מתכוון לזה.
זה
המשמעות של המילה
אומר, זה הרצון.
הוא אומר, משה הרי לא אמר.
אני הרשי שם הרי מביא את זה שהוא הרג בשם המפורש. לאורגני אתה אומר, הכוונה שאתה הרגת פה באמירה. לא, הוא לא נעץ בו
חמור. זה רשי אומר.
כן.
אז הרב אומר לא, אומר לו, זה מה שאתה רוצה, לא?
מי ישתמש במילה אומר, מי
שנעביר את זה לרצון. כן, הבנתי. אוקיי. בכל אופן, אז פה הרמב״ם בעצם משתמש, הגמרא או חז"ל בפרקי אבות, משתמשים במונח מאמרות, אבל בעצם המשמעות שהוא אומר פה זה רצון. למה זה נקרא מאמר? נדמה לי ש... אולי גם שם זה, זאת המשמעות.
שם הרב מביא את זה בפרקי אבות.
אה.
הוא מביא את זה ממורה למורים, אבל הוא מסביר את זה שם.
בפירוש המשנה. הבנתי. כי אני חושב שבאמת המשמעות של ה... למה משתמשים במילה אומר ביחס לרצון, אני מניח שלפחות הכוונה זה לא הרצון עצמו, זה ההתממשות שלו. כשאתה אומר משהו, אתה מוציא אל הפועל משהו שנמצא בתוכך, אתה מוציא אותו החוצה. נכון? לאורגני אתה אומר, פירוש אתה הולך לממש את הרצון שלך. זה לא רק רצון, אלא זה כבר שלב אחד הלאה. זה שאתה חושב באופן תיאורטי, אתה רוצה להרוג, זה לא אומר כלום. השאלה אם אתה הולך לממש את זה. לאורגני אתה אומר, פירושו, אתה הולך להוציא אל הפועל את מה שאתה רוצה. עכשיו, אולי אם זה נכון, אז גם העשרה מאמרות של הקדוש ברוך הוא, למה לא קראו לזה עשרה רצונות, אלא מאמרות? כי הרצון של הקדוש ברוך הוא זה רק כאילו מה שבתוכו, אבל הרי זה התממש, זאת אומרת קרה משהו כתוצאה מזה, אז זה הפך למאמרות. אבל המאמרות, התוצר של הרצון, הוא עדיין פה. זאת אומרת, הביטוי הזה של הרצון האלוקי, לא רק מה שזה יצר נמצא כאן, אלא הדבר היוצר, זאת אומרת המאמר עצמו שיצר את הדברים האלה, גם הוא נמצא בתוכם.
איפה רב איפה הרעיון של הרבה לפני זה? זאת אומרת, שהאמירה זה רצון, או שהדיבור זה רצון? זה מה שהרב
לא... לא, הוא כותב את זה.
אה, הוא כותב?
כן. אומר, המאמר הוא רצון השם. הקדוש ברוך הוא לא אמר שום דבר, הוא אינו זקוק לאמירה בשביל לברוא, אלא הרצון האלוקי הוא המתואר כמאמר. הוא מחולק לעשרה מאמרות וכו'.
גם ביבמות יש מאמר.
כן, יבמה. ביבמה. זה האירוסים של יבמה.
אבל שם זה באמת מאמר.
כן, אתה אומר.
צריך להקדש אותם.
כן. כמו קידושים, כן, את רבנה.
שם זה גם איזה כוונה, שלא... לא...
לא, לא, מאמר זה, כן, זה כמו קידושין ביבמה, זה דין דרבנן שגם ביבמה עושים קידושין. היה עוד משהו? טוב, ביום האלוקים יהי אור ויהי אור. אור משמש, כן, עוד פעם, אור משמש בלשון כסמל לכל דבר טוב ויפה. הנביאים משתמשים הרבה באור במובן זה. מה מקור המילה אור? הצליל של המילה מלמד את תוכנה. נתאר לעצמנו אדם השרוי בחושך כזה שתיארנו, כן, חושך הפני תאור, מה שהוא אמר למעלה, והנה מופיע אור שמשנה את כל הרגשתו ומסיר ממנו את המועקה. איזו קריאה נפלטת מפיו? אור, כאילו אור היא מילת התפעלות. האור הראשון לא היה קשור לשמש או לכוכבים, נוצר אור של הצד, זה עוד רגע, זה האור הראשון. קודם כל, סתם זה היפוך של סיבה ומסובב לדעתי. הקונוטציה של אור זה אחרי שנברא האור ואתה מבין מה זה, אז יש לך איזושהי קונוטציה שזה דבר טוב, זה אור מתוך החושך. זה הסבר נורא מוזר. זה האור, מה זה אור? בגלל שאני אוהב אור, אז המילה, אז הקריאה שאותה אני אקרא, זה אור. זה לא נקרא אור כי מי שיושב בחושך ועולה לאור, הוא היה קורא אור גם בלי שקראו לזה ככה. כי זו המילה שהייתה יוצאת ממנו. לא יודע, הסברים נורא. אמרתי, הוא מחזיר אותנו לגן לפעמים, זאת התחושה. לפעמים זה נחמד, זה מרענן כזה, אבל לפעמים זה נראה קצת... אור עם... האור הראשון לא היה קשור לשמש או לכוכבים. נוצר אור כשלעצמו, שעד היום אין יודעים מהו. האם הוא חומר או שאינו חומר. מכל מקום נוצרה יצירה חדשה, שלא הייתה יכולה להתפתח מהרוח והמים שהיו מקודם. פה זו נקודה מעניינת. זאת אומרת, אור בעצם משמש בשתי משמעויות. זה מה שהוא אומר. יש אור קונקרטי. פה יש אור. ויש את המושג אור. את הכוח הזה שבעולם שנקרא אור. אולי בשפה המודרנית יותר היינו אומרים את השדה האלקטרומגנטי. לא שדה אלקטרומגנטי מסוים, אלא את המושג שדה אלקטרומגנטי, את התופעה הפיזיקלית הזאת, שנקראת שדה אלקטרומגנטי, לפחות בטווח הנראה, זה מה שנקרא אור.
התופעה הנפשית.
מה?
פה את התופעה...
כן, אבל פה...
את המהות של המחשבה...
התיאור בפשטות פה הוא תיאור של מה שקרה בעולם, לא מה שקרה אצלנו. כך אני חושב. אנחנו תופסים...
זה גם משתמשל מהקונצפט,
עושה את הרעיון, אבל אין מקור לתחושת אור מהעולם, אין גל אלקטרומגנטי. יש גל אלקטרומגנטי. אז למה להניח שזה לא, זה לא האור שנברא? זה האור שנברא. האור שנברא זה הדבר שאותו אנחנו חווים כאור. דיברנו על זה פעם, שזה לא, בעולם עצמו אין אור, בעולם עצמו יש גל אלקטרומגנטי. אנחנו, בתוכנו, כשאנחנו פוגשים גל אלקטרומגנטי ברשתית שלנו, אז נוצרת אצלנו תחושה של אור. אבל לא משנה, אני חושב שפה הכוונה לגל האלקטרומגנטי עצמו, ובמינוח הפיזיקלי המודרני יותר קל לעשות את ההבחנה שהוא עושה. אתה מדבר, בראשית ברא אלוקים, כן, איך זה אומר? ויאמר אלוקים יהי משוואות מקסוול. אבל זה מה שהוא אומר, יהי גל אלקטרומגנטי. הוא לא ברא אור מסוים, הוא ברא את התופעה הפיזיקלית שיוצרת בכל מיני מקומות, גלים אלקטרומגנטיים ושמתפסים על ידינו כאור, אבל צריך קודם כל לברוא את המשוואה, את החוק שמתועל, את המשוואה, כמובן לא את המשוואה, המשוואה ברא מקסוול, אבל את התופעה שהמשוואה מתארת, התופעה הפיזיקלית הזאת, זה לא תופעה מסוימת, זה תופעה אוניברסלית, זה חוק, חוק טבע, בסדר? את החוק הזה הוא ברא, ואומר אלוקים יהי אור ויהי אור, ואז כי ביום הרביעי הקדוש ברוך הוא תולה את המאות. אז מתי הוא ברא את האור? הוא ברא את האור ביום הראשון או ביום הרביעי? אני חושב שזה מה שהוא מתכוון בעצם לומר, זה שהוא ברא את הכוח האלקטרומגנטי, את היכולת להאיר, את התופעה ביום הראשון. אבל ביום הרביעי זה מאורות מסוימים, השמש והירח זה כמו המנורה פה, הרבה יותר גדול, אבל באופן עקרוני זה מאור מסוים שיוצר אור קונקרטי ומסוים, אוקיי?
יצר אבל באותו זמן גם את השפה.
מה?
הרי לא היה אור לפני זה, אז הוא גם יצר באור גם את השפה, לקרוא לזה אור.
זה תמיד, זאת אומרת, כשאתה יוצר דבר, אתה אמור, או, מה זה תמיד? של הקדוש ברוך הוא, זה כנראה כשהוא יצר את האור, הוא גם יצר את המילה שמתארת אותו, אבל זה יצר במשמעות אחרת, כי ליצור מילה אין מה ליצור, זה רק לקבוע את הבמילון.
הוא אמר יהיה שדה אלקטרומגנטי, כי הוא רצה גם
שיקראו לזה אור. כי זה בשפה שלנו, זה לא חשוב. אבל ההבחנה שהוא עושה פה זה בין האור של היום הראשון לאור של היום הרביעי, כי חז"ל מדברים על זה שהוא גנז את האור לעתיד לבוא וכל דברים כאלה. השאלה היא מה זאת אומרת גנז את האור לעתיד לבוא? על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים פה על אור מסוים שהוא רק יותר עוצמתי מהאור הרגיל, או שאנחנו לא מדברים על אור מסוים, אנחנו מדברים על על התופעה של שדה אלקטרומגנטי. כן, שעד היום אנחנו יודעים מה הוא, האם הוא חומר או שאינו חומר, זה מה שהוא אומר פה. גם זו תופעה מעניינת, כי הרבה פעמים מנסים להביא דוגמאות לקיומם של ישים לא חומריים, נשמות, מלאכים, אולי גם הקדוש ברוך הוא עצמו, מהמושג הזה של אור. כי אור גם הוא בעצם איזשהו סוג מציאות שקשה להכחיש שהיא קיימת, יש דבר כזה בעולם. עוד פעם, גיא אלקטרומגנטי, לא האור שאנחנו תופסים אותו. ומצד שני, אין לו מסה. לפי תורת הקוונטים גם אין לו מקום. פוטון עם אורך גל מסוים, הוא נמצא בכל העולם. יש כמובן כל מיני פרדוקסים בעניין הזה. אבל אין לו מסה, אז באיזה מובן הוא קיים? למה אני מתייחס לזה כמשהו, כאובייקט? אולי זה רק, לא יודע מה, אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, תופעה, ולא יש. לא אובייקט, אלא תופעה או תכונה של דברים, אבל לא הדברים עצמם. עכשיו, אור לא נראה כמו תכונה של דברים. הצבע החום הוא תכונה של השולחן הזה. מהירות זה תכונה של מכונית. אבל האור תכונה של מה הוא? הוא לא נספח לעצם חומרי אחר. הוא יש שעומד לעצמו, זה מה שמייחד אור. אור זה יש שהוא מופשט. יש דברים מופשטים אחרים שהם תכונות של דברים אחרים. אחד, מישהו טוב לב. אז הטוב לב הוא לא ישות, הטוב לב הוא תכונה של האדם, אוקיי? אבל אור זה דבר מופשט שהוא לא תכונה של משהו אחר. פעם כתבתי מאמר פעם על זכויות יוצרים, היום אני בקונוטציות הלכתיות משום מה, לא יודע למה. בזכויות יוצרים יש דיון גדול בשאלה איך לבסס את זה מבחינה הלכתית. הרמב״ם כותב בהלכות מכירה שאין בעלות על דברים מופשטים. אי אפשר להיות בעלים על ריח התפוח, על עין הדבש, על, כן, על המראה של משהו, על הריח של משהו, על הדברים המופשטים האלה. ומה שרציתי לטעון, ואני חושב שיש לי ראיות לא רעות, זה שכון שאי אפשר להיות בעלים על דברים מופשטים, לא זה מה שהרמב"ם מתכוון, אלא שהבעלות על הדברים המופשטים מוכפפת לבעלות על האובייקט שהדברים המופשטים הם התכונה שלו. זאת אומרת, אם אני הבעלים על התפוח, אז יום ריח התפוח הוא שלי. אתה לא יכול להיות בעלים על ריח התפוח אם התפוח הוא שלי. אבל אם יש משהו שהוא מופשט מצד עצמו, הוא לא תכונה של דבר אחר. אפשר להיות את זה גם בגמרא אגב. כשהגמרא מדברת על דבר שאין בו ממש, היא מביאה אוויר של חצר. והיא אומרת, האוויר של החצר שייך לבעל החצר. כן, זה עולה עד לרקיע הבעלות על הקרקע. היא לא מדברת על אוויר שלא נמצא מעל חצר. אוויר שלא נמצא מעל חצר, זאת שאלה אחרת לגמרי, אני לא יודע אם על זה לא יכולה להיות בעלות.
אוויר זה פוער, כי אוויר זה לא משהו מופשט.
לא, עוד מה רואים את האוויר כמו אור, זה משהו מופשט, זה לא משנה כרגע שמולקולות, אבל אז הדוגמאות שמהן העיקרון הזה יוצא, מראות שחוסר האפשרות להיות בעלים על דבר מופשט, הוא רק שהדבר המופשט הזה הוא תכונה של דבר קונקרטי אחר. ואז הבעלות הקובעת היא הבעלות על הדבר הקונקרטי. מי שבעלים על העץ, בעלים על הפירות של העץ. מי שבעלים על התפוח, בעלים גם על הריח שלו, על המראה שלו, או על מה שלא יהיה. אבל אם יש משהו מופשט כמו אור, האם אפשר להיות בעלים על אור? אני טוען שברמה העקרונית כן. אין לך שליטה, זה בורח, זה לא, אז יכול להיות שזאת הבעיה. אבל אין בעיה עקרונית אם להיות בעלים על אור כי הוא מופשט. למה? כי האור הוא לא תכונה של משהו מוחש. הוא יש מופשט, הוא לא תכונה מופשטת של יש מוחש. בסדר?
יש לו מוח. של האור.
לא, מקור האור ברור, על הפנס ודאי שאפשר להיות בעלים.
לא, אבל לכל אור צריך שיהיה
איזה
מקור.
נו, אז מה? אתה אומר שזה גם נספח תמיד למקור.
כן.
אני לא חושב, כי האור שהפנס מוציא הוא לא תכונה של הפנס, הוא נוצר על ידי הפנס. אם אתה מדבר על ההערה בפנס עצמו, זה שהפנס נוצץ, אז אתה צודק, זה תכונה של הפנס. אבל האור, הפנס יצר אותו, אבל עכשיו יש לנו מציאות של אור, שאני לא חושב שמישהו יגיד...
אם אני אכבד את הפנס, האור אין אור.
נכון, נכון, אתה יכול להשפיע. גם אם אני ארוס את הכיסא הזה, לא יהיה כיסא. האם זה אומר שהכיסא הזה הוא מכוחי, או הוא חלק ממני? לא. אתה יכול לא לייצר את זה, או להרוס את זה, אבל האור שיצא מהפנס, זה לא תכונה של הפנס. ככה לפחות אני אומר, אני חושב תפיסה פשוטה. אלא זה דבר שנוצר על ידי הפנס. הצבע של הפנס זה תכונה של הפנס.
לא, אבל לעומת אם אני משווה את זה לאוויר מחסר, זה לא נשמע לי פחות נספח מאשר
למה? החלל, האוויר זה חלל, תזכור, זה לא מולקולות האוויר. החלל, החלל. זה נקרא אוויר מחסר. אבל אם
אתה נגיד, אני אשאב אותו.
כן, לא משנה, אם תשאב אותו זה יהיה... אתה יכול להיות בעלים עליו, כן, זה לא... דובר על החלל. כן, זכויות יוצרים. אז הטענה שלי בעצם הייתה זה שיכולה להיות בעלות על רעיונות, שזה בעצם קניין רוחני. כן, יכולה להיות בעלות על רעיונות, וזה לא רק בעלות על הדיסק שמכיל את הרעיונות, או הספר שמכיל את הרעיונות, או הסרט, או לא משנה מה שלא יהיה, אלא אם אתה יכול להגדיר בעלות על רעיונות, ושגם רעיון זה סוג של, עוד פעם, לא יודע אם כל זה יש, אבל זה דבר מופשט שהוא לא תכונה של דבר מוחש. הוא לא נספח בכך לדבר מוחש, שהדיסק מכיל את הרעיונות.
זה פטנטים.
מה? כן. ברור. בשאלה אם בהלכה אפשר לבסס כעניין רוחני. אז הטענה שלי הייתה שכן. נתתי זה מאמר בתחום מן הזה, יש לי כמה ראיות לזה. וכל הוויכוח הוא סביב השאלה הזאת. שאנשים בדרך כלל מבינים ברמב״ם שאי אפשר להיות בעלות, אי אפשר להיות בעלים על דבר מופשט, ואני טענתי שאפשר להיות בעלים על דבר מופשט. אי אפשר להיות בעלים לחוד על דבר מופשט, כשיש בעלים אחר על הדבר המוחש, שהדבר המופשט הוא התכונה שלו. בסדר? אוקיי, אז אנחנו חוזרים לאור. אז האור בעצם זה ישות שהיא מופשטת, לא תכונה מופשטת של ישות... של ישות קיימת.
רגע, הרב, שתהיה על הרעיון, רציתי לשאול משהו. בעצם, יכול להיות שזה לא דבר מופשט, כי יש מובן, זה דבר מאוד מוחשי שיושב אצלך במוח. זאת אומרת, כל אחד שעכשיו יש
את הרעיון הזה,
הרעיון, לא משנה מה זה, זה יושב במוחו של האדם
שהגעת... אם שכחתי את זה?
מה?
אם שכחתי את הרעיון, אז אני לא בעלים עליו? מסתובב בעולם, נמצא בדיסקים או בספרים, אין, אני שכחתי אותו כבר, הוא לא נמצא אצלי בראש.
לא משנה, אז אותו אחד שרוצה, הבעלות הזה היא בעלות שקשורה ל...
לא, אני רוצה בעלות על זה. לא מישהו אחר שהוא זוכר את זה עכשיו. אני טוען שיש לי בעלות על זה. מי שישתמש בזה, שישלם לי.
הוא זוכר את זה עכשיו כי אתה עברת לו דרך הדיסק איזשהו מבנה מסוים אצלו בראש.
נכון.
זאת אומרת, הדבר המוחשי הזה, שזה המבנה אצלך בראש, הוא הדבר ה... לא רוחני בעצם, זה לא מופשט, זה משהו... זה מבנה מסוים אצלך במוח.
אולי גם באור רואים דבר כזה, אני אגיד עוד משפט עוד רגע על אור, ואולי זה גם יתייחס לעניין הזה. ברור שגם דברים מופשטים, אם אין להם שום אינטראקציה עם העולם שלנו, לא יתעורר דיון אם יש בעלות עליו. עליהם. זה ברור שברגע שאנחנו מדסקסים את הבעלות על דבר מופשט, זה אומר שהדבר המופשט הזה יוצר איזושהי אינטראקציה איתנו. אחרת, על מה אתה מדבר? אתה מדבר על משהו שאף אחד לא חווה, לא מרגיש, לא יודע? זה לא
רק אינטראקציה, אני אומר שזה הדבר עצמו.
ברגע שיש אינטראקציה, לא, ברגע שיש אינטראקציה, זה תמיד תוכל לעשות את המהלך שאמרת עכשיו. אז שום דבר הוא לא מופשט. כיוון ש... מה זה אינטראקציה? אינטראקציה פירושו שקורה במוח. למה? הרצון והכרה גם הם. יש להם ביטוי מוחי.
הם לא במבנה במוח.
יש להם ביטוי מוחי.
יש להם ביטוי.
ודאי. אם אני רוצה משהו, אז זה אומר שהמוח שלי במצב אחר מאשר כשאני לא רוצה אותו. אז אתה גם שם יכול להגיד שהרצון זה בעצם המבנה המוחי שמבטא אותו. וגם שם אני רוצה לטעון שזה לא נכון.
זה לא נכון.
רוצה לטעון שזה לא נכון.
המקור של זה הוא משהו אחר ברצון.
זאת אומרת, בהנחה גם פה המבנה המוחי הוא לא המקור. המבנה המוחי זה ביטוי של הרעיון. הרעיון הוא לא מבנה מוחי. הרעיון הוא הרעיון. המבנה המוחי זה ביטוי מסוים של הרעיון, או נסע של הרעיון אם תרצה. כן, הביטים בדיסק, המגנטיים על הדיסק, זה לא הרעיון. זה פעם ליבוביץ' נדמה לי אמר ש... כך מחשב. בסדר? כתוב על המחשב אחד ועוד אחד שווה שתיים. המחשב לא יודע לא מה זה אחד, לא מה זה ועוד, ולא מה זה שווה, ולא מה זה שתיים.
שם שערים...
מה?
שם שערים רק.
כן, לא, אני אומר אפילו תופעה חשמלית, זאת אומרת, על המסך. כן? הרי כל המשמעות של האחד פלוס אחד שווה שתיים, הכל זה תופעות פיזיקליות. בני אדם מייחסים לזה משמעות של אחד פלוס שווה ושתיים. המחשב הוא סתם מריץ אלקטרונים, הוא לא מעניין אותו שום דבר, אז לא מעניין אותו. הוא לא חושב המחשב, הוא לא מבין מה זה אחד, הוא גם לא עושה פעולת חיבור. הוא עושה פעולות חשמליות. אנחנו נוח לנו להשתמש בזה, כי אנחנו מצליחים ליצור אנלוגיה בין הפעולות החשמליות האלה לבין חישובים שאותם אנחנו רוצים לעשות, והוא עושה את זה מהר מאוד כן, הרבה יותר טוב מאיתנו, אז אנחנו משתמשים בו. אבל הוא לא באמת מחשב. החישובים נעשים רק אצלנו, לא במחשב. אנחנו מייחסים לכל התנועת האלקטרונים הזאת את אחד, את חיבור, שווה, שתיים והכל. אם היה יצור אחר, היית שואל, מה עושה המחשב? אנחנו בדרך כלל אומרים, הוא עכשיו עושה חיבור של אחד ועוד אחד, והוא מגיע למסקנה הזאת, הוא לא עושה שום דבר, הוא מריץ אלקטרונים. זו תופעה פיזיקלית, תופעה פיזיקלית לא עושה שום דבר שהוא רעיון. הרעיונות הן תמיד בראש שלנו. זאת אומרת, זו אינטרפטציה שאנחנו נותנים לתופעה הפיזיקלית הזאת. בסך הכל, אתה יכול לתאר, זה משהו ממשיך שם, אתה יכול לתאר פעולה של מחשב בכמה רמות אינטגרציה. לדבר על המחשב כמערכת פיזיקלית, לתאר את כל האלקטרונים שלו, איפה נמצא כל אחד ובאיזה מהירות הוא נמצא בכל רגע ובכל מקום. אוקיי? תיתן עכשיו את התיאור הזה, זה אנציקלופדיה מטורפת, כן? על כל אלקטרון ואלקטרון, מה הוא עושה בכל רגע ובאיזה מקום הוא נמצא. מה המהירות והמקום שלו בכל רגע, בהנחה שאפשר את שניים לדעת. תן את זה לבן אדם, ועכשיו הוא אמור להבין מתוך זה מה זה מחשב. הוא כמובן לא יבין. הוא לא יבין, לא כי זה מורכב. זו טעות נפוצה. הוא לא יבין כי זה באמת לא שם. אוסף התופעות הפיזיקליות האלה זה לא חיבור של אחד ועוד אחד שווה שתיים. לא בגלל שזה כל כך מורכב שהוא לא יצליח מתוך זה להבין מה המשמעות של המחשב עושה. אלא שהמשמעות של מה שהמחשב עושה נמצאת רק אצלנו, היא לא נמצאת בתיאור האלקטרוני.
למה אצלנו זה
לא מורכבות?
למה אצלנו זה לא אותו דבר? אצלך בראש כשאתה רואה על המסך את המחשב רצים אלקטרונים ועושים אחד ועוד אחד שווה שתיים.
ברור, אחד ועוד אחד שווה שתיים זה לא במוח, זה בשכל. במוח שלנו רצים אלקטרונים בדיוק כמו במחשב. השכל שמשתמש במוח כדי לנסח דברים, להבין דברים וכולי, שם זה מקבל משמעות של אחד ועוד אחד שווה שתיים, רק שם. משמעויות בכלל, אין משמעויות בעולם החומר. עולם החומר הוא גולם. אין משמעויות ולא לא משמעויות, דברים נעשים שם. משמעויות רק נותנים בני אדם לדברים. אין דבר כזה. לכן דיברנו על זה כבר, אני חושב שהרבה פעמים עקרונות על העגלה המלאה והעגלה הריקה. כן, שאנשים מוכנים לחיות בתפיסת עולם מטריאליסטית ועדיין להיות מחויבים למוסר ולדרוש התנהגות מוסרית מהאנשים וכו'. יש הרבה אנשים כאלה. הם אנשים מאוד טובים, ההתנהגות שלהם היומיומית, הרי הם רק לא עקביים, זה הכל. זאת אומרת, הרי אתה לא יכול לטעון שיש נורמות מוסריות מחייבות בעולם של גלמים, בעולם של אבנים. אם אנחנו גלמים, כן, זאת אומרת, גושי חומר, אז מה המשמעות? לא מה מחייב אותנו, אני עוד לא נמצא שם בכלל. מה מחייב? מה זה נקרא לחייב בכלל? מה זה לחייב אבן? או לחייב, לא יודע, גולם אחר, צמח? אין מה לחייב יצור פיזיקלי או ביולוגי במשהו. נורמות מחייבות זה מושג שהוא כל כולו שייך לישים שנותנים משמעות לדברים, לא לדברים עצמם, לגלמים עצמם. המשמעות אף פעם לא נמצאת בדברים, היא תמיד נמצאת בסובייקט שצופה על הדברים, שמתייחס לדברים. אבל בשביל זה צריך שיהיה סובייקט. אם אנחנו רק אובייקטים ולא סובייקטים, אין לזה שום משמעות למושגי מוסר ונורמות מוסריות.
זה חוזר למדעי החוק.
כן, כן. זאת אומרת, האור, במקרה הזה, למה בכל זאת האור שייך לפיזיקה? למה האור שייך לפיזיקה דווקא? כי האור הרי הוא ישות מופשטת. אנשים יגידו לכם, זה ישות רוחנית. שזו טעות גדולה. האור הוא לא ישות רוחנית. למה? כי עובדה שלאור יש אינטראקציה עם מערכות פיזיקליות. אינטראקציה שאנחנו מתארים אותה עם משוואות הפיזיקה. גם לרצון שלנו יש אינטראקציה עם מערכות פיזיקליות, אבל שם זה לא תחומה של הפיזיקה, אנחנו לא יודעים לתאר את האינטראקציה הזאת. אוקיי? אבל אור, מה הבעיה? אור מיינן אלקטרונים, מעביר אנרגיות, יוצר תנועות של עצמים. זאת אומרת, זה חלק בלתי נפרד מהפיזיקה. העובדה שאין לו מסה, אז מה? זה חומר שאין לו מסה, מה זה קשור? זה, אתה יכול לקרוא לזה, זה סמנטיקה, תקרא לזה חומר, לא, זה ישות פיזיקלית, אבל זה לא פיזיקלית. האור הוא ישות פיזיקלית בכל דבר. יש תחום, אלקטרומגנטיות בפיזיקה שעוסק באור. זה התחום.
מופשטת,
כי אין לה מסה. נכון, בדיוק. לכן אני אומר, אנשים טועים בפרשנות של המושג אור, אנשים חושבים שאור זה דבר רוחני. אור זה דבר רוחני, אור זה ישות פיזיקלית. אין לה חומר. לא, ברור.
רוחני זה דבר שאין לו מסה.
לא, ברור, אמרתי. אתה יכול לתרגם את הכל לשאלות סמנטיות, אבל התחושה הזאת שאור זה בעצם אותו דבר כמו מלאך, על זה אני מדבר. מלאך הוא לא ישות פיזיקלי.
גם למלאך יש אינטראקציה עם אור פיזי, לא? גם לנשמה או למלאך.
שאלה גדולה, אמרתי, גם הרצון שלנו הרי, שהוא דבר רוחני, יש לו אינטראקציה עם הגוף, אבל האינטראקציה הזאת לא מתוארת על ידי משוואות פיזיקליות או חוקי פיזיקה. עכשיו, אתם יכולים להגיד בסדר, כי אנחנו עדיין לא יודעים, עוד לא הגענו לידע הזה. יכול להיות שזה נכון, אי אפשר לדעת, כל עוד לא יודע, כל עוד אנחנו לא יודעים, לא יודעים. אבל התחושה היא שיש פה משהו שהוא אחר. זאת אומרת, זה לא שהפיזיקה בינתיים עוד לא הגיעה לידע הזה, אלא זה לא שייך לתחום שלה, זה תחום אחר. זה לא...
תראו את זה, אם תגיע לזה שוב פעם, אתה חוזר חזרה עוד איך הצעד האחרונית, ושוב פעם אין משמעות.
זאת אותה הנחה. לא, יותר מזה, גם אני אשאל, ברגע שתגיע להבנה הזאת, אז ייווצר גאפ אחר שעליו לא תבין. והשאלה היא, בסוף יש איזשהו גאפ בסיסי שהפיזיקה לא אמורה לטפל בו בכלל, או שלא? זה הכל רק שאלה של היעדר מידע. אבל ברגע שנדע יותר, אז נדע הכל. זאת אומרת, נתקדם יותר, אז נדע הכל. התחושה איכשהו שלי זה ש... בוא נגיד, לפחות לפי המידע שיש היום, למרות הביטחון העצמי המופרז של כל מי שעוסק בתחום הזה, אין היום אפילו שפה לטפל בזה, שלא לדבר על ידע. באינטראקציה בין תופעות מנטליות לבין תופעות גשמיות או פיזיקליות. הרבה אנשים תולים את זה בזה, אומרים שזה בעצם אותו דבר, או שזה גם איזה אינטראקציה פיזיקלית. איך מתרגמים? אפילו ברמה, כן, הבעיות הפסיכופיזיות, הקלאסיות של... איך אתה יודע, למשל, שאור מסוים הוא בהיר פי שתיים מאור אחר? סתם, שאלה הכי פשוטה בעולם. אין שום דרך לדעת את זה. אין דרך לחייל את התחושה הסובייקטיבית שלו. יש לחייל עוצמות של שדה, אלקטרומגנטי, יש יחידות, ואתה יכול לחייל אותם. אבל את התחושה הסובייקטיבית, עד כמה הקול הזה הוא רם, הוא רם פי שתיים או הוא רם פי חמש? או אי בחזקת, אני לא יודע מה. זאת אומרת, אין דרך לדעת, זה סתם, זה לא... זה... עכשיו, יש השערות בין פסיכופיזיקאים מאוד מעניינות. פעם הייתה, שלטה בכיפה השערה הלוגריתמית. השערה הלוגריתמית אומרת שאם... שהיחס בין העוצמות של הגירוי לעוצמות של התגובה הוא יחס לוגריתמי. זאת אומרת, אם הגדלת את הגירוי פי שתיים, אז התחושה שלך נוסף משהו.
איזה
בסיס? לא, לא משנה, היחס הוא לוגריתמי, זה לא חשוב, כי הרי יש מקדמים. אז זאת השערה אחת, היום יותר חושבים שזה משהו של חוק חזקה. לא יודעים, חזקת אחד, חזקת שתיים או משהו כזה, כך זאת התחושה. אבל יש פה בעיה פילוסופית בסיסית שמעמידה בסימן שאלה את המשמעות של הדיון הזה בכלל. כי הרי בשביל לעשות יחס בין שני דברים, אתה צריך למדוד את זה באופן בלתי תלוי, את זה באופן בלתי תלוי, ואז לראות האם יש קשר ביניהם. אין דרך למדוד באופן בלתי תלוי יחסי עוצמה. מה שהם עושים בדרך כלל פסיכופיזיקאים, הם מתשאלים בני אדם. אומרים, תגיד, האור הזה נראה לך פי שתיים יותר מבריק או פי חמש? ולפי זה הם כאילו מנסים לייצר סולם של התחושות הסובייקטיביות, ואז הם משווים את זה לעוצמת הגל שמחולל את האור הזה. אז אם עוצמת הגל היא פי שתיים והם מרגישים את זה גם כן פי שתיים, אז זה לינארי, בסדר? וכן הלאה. אבל הדיווח שלהם שזה פי שתיים, על מה הוא נשמח? איך אתה יכול לדעת שאתה חווה את זה בפי שתיים עוצמה?
לא, זה תקחת אותו בן אדם, תעשה לו עם אותם עצמות, הוא לא יודע שכל פעם זה אותם עצמות.
כן. אז הם עושים איזושהי, אני חושב שתראה, יותר מתוחכמים ביניהם שעושים את זה יותר בזהירות, הם מנסים לבדוק את העקביות של הבן אדם. כשהוא באמת מדווח על פי שתיים באותה צורה, אז אנחנו יכולים לבדוק את זה דרך השאלה איזה שינוי יש בעוצמת הגל. אנחנו רואים, האם שינוי של פי שתיים מדווח כפי שתיים, נקר אותו לניסוי אחרי שבוע, בהקשר אחר, נעשה שינוי של פי שלוש. אם הוא עדיין יגיד זה פי שתיים, אז הוא אומר שהוא לא מחויל. אתה יודע? אבל אם הוא כן מחויל, אז כבר יש איזושהי תחושה שבכל זאת אתה מצליח לייצר סקאלה סובייקטיבית. רק אתמול היה לי איזה חלופת מיילים עם מישהו שנורא התעצבן על דברים שכתבתי על מישהו מהטכניון, על דברים על בחירה חופשית וכל מיני דברים כאלה, ובין היתר עלה שם שהוא חוקר, הוא בודק מתי נוצרת תודעה. עם מערכות ביולוגיות. אני עוד מחכה לתשובה, אמרתי לו שאני רוצה לדעת איך חוקרים את זה. איך איש מדע יכול להגיד, עכשיו נוצרה פה תודעה. זה הרי לא נגיש לכלים מדעיים. הוא מרתק אותי, אני לא מבין. לדעתי אי אפשר, אבל לא יודע, אולי הם יכולים לעשות משהו שאני לא חושב עליו. אני עוד מחכה לתשובה.
מה התחום שלו?
סופר. לא, הוא מדעי המוח. באיזה מחלקה הוא יושב אני לא יודע, זה פשוט דרך, זה תלמיד שלי שעכשיו נמצא שם, הוא היה כנושא דוקטורט, אז הוא התחיל להתווכח איתו, הוא הפנה אותו אליי וקצת התמיילנו, כן, לפי מיילים. טוב, בכל אופן, אז גם האור, כמו אני חוזר פה לאור, האור הוא לא ישות רוחנית, האור הוא ישות פיזיקלית נטולת מסה. בסדר? כל דבר שיש לו אינטראקציה עם פיזיקה, אינטראקציה ניתנת לתיאור. אולי אני באמת הייתי צריך לנסח את זה יותר, אבל גם לרצון יש אינטראקציה עם החומר, הרצון שלנו עושה דברים בעולם. אבל זה לא אינטראקציה שהפיזיקה מטפלת בה, לפחות יודעת לטפל בה. אני יותר זהיר.
ניתן לתיאור מתמטי אולי?
מה? ניתן לתיאור מתמטי, כן, אבל עוד פעם, אולי זה ניתן ואתה עדיין לא יודע.
לא, אבל אני צריך לחפש את באמת, איפה החלוקה של ההגדרה, כי לתיאור...
אני לא יודע, באמת לא יודע. זאת איזושהי אינטראקציה שלא שומרת, נגיד, לא יודע, לא שומרת אנרגיה. זאת אומרת, כשהרצון יזיז את הגוף שלי או את היד שלי, אז האנרגיה לתזוזתה של היד תבוא מהביולוגיה שלי, לא מהרצון. את הרצון רק ממיר אנרגיה שאכלתי או ישנתי, צברתי אנרגיה, הוא ממיר את זה לתנועה של יד. אבל לא שהרצון מעביר אנרגיה ליד וככה הוא מזיז אותה. לכן אני אומר, הרצון הוא לא יש על המגרש הפיזיקלי. זאת אומרת, כשתמדוד את שימור האנרגיה זה יישמר. זאת אומרת, כשהיד זזה, היא לוקחת אנרגיה ממקום אחר, תחשב את כל את האנרגיה שיש בגוף, אתה תגלה, היא נשמרת. וזה לא, 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 לא נוצרה פה אנרגיה, אני חושב, לא נוצרה פה אנרגיה יש מאין.
דווקא עם רצון זה עושה רושם הפוך.
מה?
ורצון זה עושה רושם הפוך.
למה?
שכשאתה רוצה משהו, אז פתאום יש לך איזה אנרגיות שיהיה לך אותן, אם אתה עושה סתם אינטגרציה
לא, אנרגיות במובן הפסיכולוגי, אבל את האנרגיות הפיזיקליות אתה לוקח מאיזשהו מקום. זה לא, ככה אני חושב, עוד פעם, זה... טוב. וירא אלוקים את האור כי טוב, אדם עוד לא היה אז, והתורה שנכתבה בשביל האדם משתמשת בביטויים אנושיים. כביכול הבורא בעצמו ראה את האור הזה כמה טוב הוא. למה צריך להגיע לזה? אני לא יודע. זהו הביטוי המרשים ביותר בשבילנו אודות טובו של האור. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך אחרי איזה זמן שבו שימש האור, שכפי שיבואר בהמשך, איננו יודעים את אורכו, שוב הסתלק האור היה חושך. פה אני עוד פעם לא מבין למה הוא צריך להגיע לזה, הרי באחת הפסקאות הקודמות הוא אמר שכשהוויומר אלוקים יהי אור, הכוונה לשדה אלקטרומגנטי, לא לאור מסוים. אז מה זאת אומרת שהאור הסתלק ואנחנו לא יודעים כמה זמן הוא היה מסולק ואחרי זה הוא חזר? אני רוצה להניח שהוא היה מסולק, זה לא שנברא אור הסתלק והוא נברא שוב פעם, אלא נברא השדה האלקטרומגנטי ובאיזשהו שלב הוא התחיל להעיר, זאת אומרת נוצרו פנסים או מאורות קונקרטיים, טוב? אך הדבר לא קרה בפתאומיות, וההבדל אלוקים פירושו שהשם שם גבול ומעבר בין האור ובין החושך, כאין מה שנקרא אצלנו בין השמשות. כן, וההבדל אלוקים בין האור ובין החושך, שוב פעם, קריאת גן הילדים, אומרת פה היה אור, פה היה חושך, ובאמצע יש איזה בין השמשות כזה. הבחנה בין אור וחושך, הכוונה הוא יצר את הקונספט הזה, יש אור ויש חושך, והגדיר אותם, זה הכל, לא... אוקיי. ויקרא אלוקים לאור יום, אני כבר ככה מדלג במהירות. ברור שהמילה יום בחלק הזה של הפסוק אינה מציינת משך זמן מסוים, אלא היא מציינת את איכות הזמן שיש בו אור. כשאנחנו מדברים על יום, אין הכוונה לאור, זה קטע הזמן שבו יש בעולם שלנו אור, זה מה שנקרא יום. ולילה זה קטע על ציר הזמן שבו בעולם שלנו שורר חושך. לילה וחושך זה לא מילים נרדפות, בלילה יש חושך, הוא החושך קיים בלילה. זאת אומרת, לילה זה חלק של ציר הזמן, חושך זה תופעה פיזיקלית.
אז זה כאילו מדבר על כדור הארץ.
מה?
מה עם מקומות ש...
נכון, אור ו... נגיד, יום ולילה זה בכדור הארץ.
יום יכול להיות כל הזמן חושך במקומות...
ברור, יום ולילה זה מושגים של כדור הארץ.
אז התיאור הבריאה הוא דווקא לכדור הארץ?
כן, זה מה שהוא אומר, גם מושגים של בני אדם וכו', כן. או יום ולילה זה רק בכדור הארץ, אין, אין משמעות ליום ולילה באופן עקרוני. יכול להיות כדורים אחרים שמסתובבים, אז יש להם יום ולילה אחר, לא משנה, אבל זה צריך איזושהי מערכת אסטרונומית בשביל שיהיה יום ולילה. אור וחושך לא צריך את זה. זה הקישור שאנחנו עושים בין שני הדברים האלה. בכלל, בעולם של חז"ל למשל, אז לפעמים יש איזשהו זיהוי בין זמן לבין תופעות בין זמן לבין תופעות אסטרונומיות. התחושה היא איכשהו שאצל חז"ל זמן זה לא משהו, זה תנועה של גורמים אסטרונומיים. זאת אומרת, תנועה של כוכב או של השמש או הארץ, סיבוב שלם, זה מה שנקרא יום. המושג המופשט הזה של יום כ-24 שעות, כחלק, כקטע זמן, הוא איזושהי הפשטה מסוימת. שזה שאלה גדולה אם בכלל יש דבר כזה, כן, קאנט וכולי, דיברנו על זה, האם הזמן זה ישות קיימת או לא. יש איזשהו זיהוי בין הזמן לבין, גורמים אסטרונומיים, או מאורעות או התרחשויות אסטרונומיות. אוקיי, אז ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, אין הכוונה שזה באמת השמות של האור והחושך. זה שמות של קטעי הזמן שבהם סוררים אור וחושך. אוקיי? היום והלילה זה, חלקים של ציר הזמן. ויקרא אלוקים פירושו שמעשה הוא גרם לבני אדם לקרוא לדבר שנוצר בשם. עוד פעם, הוא לא קרא הקדוש ברוך הוא שמות, כי שמות זה, צורך אנושי, אנחנו צריכים להתקשר בינינו, צריך מילים. הקדוש ברוך הוא לא צריך מילים. אז לכן, כל המיסטיקנים למיניהם פה, יש משמעות מהותית למילים. שקוראים לזה יום, זה מצביע על מהותו של הדבר, או משהו כזה, ולכן הקדוש ברוך הוא נותן לדברים שמות, או כשהאדם נתן לבעלי החיים שמות, זה היה ברוח הקודש, נכון? חז"ל אפילו אומרים, זה היה ברוח הקודש. מה זה רוח הקודש? שם זה דבר שרירותי. אתה קורא לזה שולחן, או לזה סטנדר, איזה רוח הקודש יש, אתה יכול לקרוא לזה גם יקום פורקן אם אתה רוצה. מה זה משנה? העיקר שאנחנו נסכים שזה המילה שמתארת את האובייקט הזה.
זה היה כל הסיפור של שמות לאנשים.
כן, בדיוק. וכל המיסטיקה הזה שהולכים לכל מיני מחשבים בשביל לקבל שמות שמתאימים וירפאו אותך ואתה משנה את השם כדי להתרפא וכל מיני דברים. יש איזו סדרת תוכניות של ירון לונדון נהדרת, הוא באמת נהדר ירון לונדון. יש לו סדרת תוכניות על השפה העברית. יש לו כמה סדרות, כן, באמת, יפהפה. ובאחד, בקטע אחד של אחת התוכניות הוא נכנס לזה מחשף כזה, הם קוראים לזה רב, מקובל, אני לא סתם המארץ לדעתי, הוא נכנס אליו והוא שואל אותו מה דעתו על השם שלו וזה, אז בסופו של דבר הבחור הזה מציע לירון לונדון, קודם כל אומר לירון לונדון, אני רואה לפי השם שלך וגם איך שאתה נראה לי, אתה איש מאוד צנוע וענב. רואים שיש לו הבחנה אנושית חודרת. כן, זה נהדר, זה פשוט מושלם. בכל אופן אחרי זה הוא אומר לו, נראה לי שאתה צריך להחליף את השם לאדורם. אני יודע למה, מאיפה הוא הוציא את זה, ככה הוא אמר לו. אז ירון לונדון יוצא מהבית שלו, אז הוא אומר ככה מול המצלמה, ירון אדורם לונדון, זה שם של מגד. נהדר, עם הרייש שלו ככה. נהדר, באמת, זה תכניות נפלאות.
להוסיף שם הוא אמר לו או להחליף?
להחליף או להוסיף, לא זוכר כבר בדיוק, זה היה מזמן, ראיתי זה לפני שנים, אני לא... אבל זה יפה יפה, באמת, זה... אז זה המחשפים האלה של השמות, כן. אז הוא מבחינתו, מה פתאום, הקדוש ברוך הוא לא עשה שמות ולא שום דבר, אלא ויקרא אלוקים לאור יום, הכוונה הוא גרם לזה שכשאנשים יראו את האור יקראו לו יום. זאת אומרת, לא יודע בדיוק, אז באיזה מובן הוא גרם לזה, אז הם קראו לזה יום, מה... יש פה משהו בעייתי בפירושים הבנאליים האלה, אני לא יודע, זה גם ברמת הפשט, מה זה ויקרקים לאור יום? זה לא תיאור נכון להגיד, הוא גרם לאנשים שכשהם יפגשו את האור הם יקראו לו יום. מה, הוא גרם להם או הם החליטו, צריך לתת את זה איזשהו שם, הם החליטו על השם יום, אז באיזה מובן זה ויקרא אלוקים לאור יום? אז בני אדם קראו לאור יום.
האינטואיציה שהיה לבני אדם, זה בא מזה שזה כבר...
אבל האינטואיציה הזו אומר שהוא כן קרא לזה כבר. אבל הוא לא רוצה להגיד את זה. הוא טוען שאין פה משהו מהותי במילה, הוא בורח הרי. כל הפירושים האלה זה בריחה. זה הכל בריחות מהפירושים, אתה יודע, שהתרגלנו אליהם. שהקדוש ברוך הוא משתמש בשמות ויש להם משמעות מהותית וכל מיני... הוא לא מביא את כל זה, אבל כמובן כל הסיפור זה בעצם ניסיון לברוח מהגישה הזאת. ואז הוא בעצם רוצה להגיד, לא, הקדוש ברוך הוא לא קרה ולא שום דבר, זה כשאנשים באים, זה דיברה תורה, מעשה הוא גרם לבני אדם.
גם אברהם הוא לא באמת שינה את השם, ולסתרה הוא לא שינה את השם.
לא יודע, נגיע לשם, אבל הוא עוד ידבר על זה.
גרם לאנשים שיראו אותם יקראו להסתרה.
לא יודע. זאת אומרת, פירושו, פירוש הדבר שמעשה הוא גרם לבני אדם לקרוא לדבר שנוצר בשם. לא יודע. כמו בהמשך, ויקרא אלוקים לרקיע השמיים וכו'. טוב, אני מדלג עוד פעם. וירב היא בוקר, ערב הוא זמן שבו הכל מעורב. דהיינו ששורר חושך ואין הבחנה. ובוקר הוא הדבר שבו מופיע האור. ואפשר להבחין ולבקר. לבקר פירושו להיות יכול להבחין בין דבר לדבר. אז זה הבחנה יפה. זאת אומרת, ערב זה דבר מעורבב, ובוקר זה דבר שבו אפשר להבחין. כן, בחושך קשה לראות, ביום אפשר לראות. אז ואי ערב, ואי בוקר, היה דבר מעורבב, ונוצר משהו חדש, האנטרופיה, כן, קטנה. זאת אומרת, בערב מתרחש בסתר המעבר, אגב, זה לבקר בהיכלו. אחד שאלתי מעט השם, שאיתי בבית השם כל ימי חייל, לחזור בנועם השם לבקר בהיכלו, יש המון וורטים על זה שלבקר בהיכלו, שבכל יום תהיה, תרגיש כמבקר שהגיע לרגע, שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כן, כל מיני דרושים של משגיחים. אז זה שמעתי פעם רב מוישה שפירה מירושלים, שאומר שלבקר בהיכלו זה בדיוק הפוך ממה שבן יהודה קורא לבקר. הוא הרי גם אנטי-ציוני כזה, מבחינתו זה גם אידיאולוגיה לצאת נגד בן יהודה. אבל לבקר כמשהו שהוא מקרי, ואתה מגיע רגע והולך, אורח לרגע כזה, תייר, זה הפוך. המשמעות שלו לבקר פירושו לעשות דבר מבוקר, שיטתי, לא מקרי, לא מזדמן, אלא מתוכנן, להיות תושב קבע בהיכלו. זה נקרא לבקר בהיכלו, זאת משמעות המילה המקראית, זאת טענתו. טענה מעניינת, לא בדקתי אותה עד הסוף, אבל אם זאת הטענה, אז זה באמת מעמיד באור משעשע את הדרושים שאנחנו שומעים כל הזמן, לבקר בהיכלו, כמובן שיהיה בעיניך כאילו שאתה בא רק לרגע, ובכל יום יהיו בעיניך כחדשים, וכל מיני דברים כאלה, והכל כמובן שאוב מהעברית המודרנית. הרבה פעמים העברית המודרנית הרי היא לרועץ, כי אנחנו שבויים שלה כשאנחנו באים לקרוא את התורה, ולכן הרבה פעמים התורה גם נראית לנו נורא מוזרה, בצורת ההתנסחות. אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור, אולי באמת זה היה מוזר, אני לא יודע, אבל צריך לזכור שאנחנו שבויים של עברית שנוצרה ב-150 שנה האלה, ב-100 שנה האלה. זאת אומרת, זה לא בטוח שזאת, או בטוח שלא. זאת לא השפה המקראית המקורית. זה הרבה פעמים כשמשהו נראה לנו לא מתאים או לא נכון, זה פשוט בגלל שהשפה שלנו קצת שונה מהשפה המקראית.
לפעמים זה
אפילו משמעויות הפוכות. כן, במקרה הזה. פעם היה איזה אשכול באצקת שהשכול המשמעויות אף מלא מושגים, יכולים לראות שם עוד מעניין. כן, אז הוא אומר, בערב מתרחש בסתר המעבר ממצב יולי למצב של גיבוש. בבוקר כבר אפשר להבחין במצב החדש, ביצירה החדשה שנוצרה. לכן בכל יום מימי בראשית מופיע הביטוי ויהי ערב ויהי בוקר. זאת אומרת שבכל יום מששת ימי הבריאה בעצם נוצר משהו שהוא מהותית חדש. אז חייב להיות שיש פה איזשהו מעבר מערב לבוקר. לכן כל יום כזה מסתיים בויהי ערב, ויהי בוקר. ברור שהתהליך הוא בעצם תהליך רציף, זה בעצם מה שהוא רוצה לומר. תהליך הוא תהליך רציף. מתי אנחנו קוראים לזה יום בבריאה, הוא יגיע לזה גם בהמשך, זה הופך להיות מוגדר כיחידה נפרדת בתהליך הבריאה, מתי שקרה פה משהו חדש. לכן למשל, יש יום שבו נוצרו הצמחים, ויש יום שבו נוצרו בעלי החיים. למה? כי צמח זה משהו חדש לעומת דומם. בעל חיים זה משהו חדש לעומת צמח. למרות שהמעבר בין דומם לצמח לבעל חיים יכול להיות שהוא היה רציף, אבל השנתות על ציר הזמן שמגדירות מתי זה ויהי ערב ויהי בוקר, נגמר יום אחד, מתחיל יום שני, זה מתי שכבר אפשר להבחין שנוצר פה משהו חדש. מוצדיק למטה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, כאן יום הוא במשמעות של פרק וזמן, להבדיל מימלה. ולכאורה מצד שימוש הלשון הפשוט, הכוונה ליממה אחת. מצד העניין, אין בינתיים שום סיבה לחשוב שהאור שנברא ביום הראשון שימש 12 שעות. עוד פעם הוא חוזר לזה, שהאור שנברא ביום הראשון היה אור קונקרטי, לא השדה האלקטרומגנטי. אני לא יודע, שם הוא כתב לא ככה, אז לא, לא ברור לי, הוא לא עושה את ההפשטה הזאת משום מה. אבל הוא אומר, כן, נברא אור ביום הראשון, נגנז, הוא לא יודע מה, ואחרי זה נברא עוד פעם אור. זה אור באותו, טוב מובן שאנחנו מדברים עליו. ואז הוא אומר, בסדר, אבל ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד, להגיד את זה על היום הראשון, זה נורא משונה. כי הרי ביום הראשון עוד לא נתלו המאורות. כדור הארץ עוד לא מסתובב, עוד אין שמש, עוד אין, אז מה זה יום ולילה? מה זה ואי ערב ואי בוקר? אין ערב ובוקר עדיין. ערב ובוקר יש מתי שיש שמש וכדור הארץ מסתובב. אז מה זה ואי ערב ואי בוקר? אז הוא נתן לזה הסבר. הוא אמר שערב זה כשזה מעורבב, ובוקר זה כשאפשר להבחין. זאת אומרת, כשהתהליך הוא כאוטי זה ערב, וכשמתחילה לבצבץ איזושהי צורה חדשה, איזושהי תופעה חדשה, זה נקרא בוקר. לא ערב ובוקר במובן האסטרונומי שאנחנו מכירים היום. וזה מה שהוא אומר כאן, בינתיים אין שום סיבה לחשוב שהאור שנברא ביום הראשון שימש 12 שעות, וכן החושך שלפניו, וביחד יממה אחת, שהרי עדיין לא היו המאורות. הוא, אגב, בכמה מקומות הוא שותה להערות כאלה, שאמורות להסתכם בסופו של דבר לפתרון ביחס למשך הזמן שחלף. הרי הבעיה, אחת הבעיות הבסיסיות שמטרידה אותו, והוא ככה שלח לזה כמה הערות בדרך, זה השאלה של גיל העולם, כן, האם העולם הוא בין 15 מיני, אז הוא אומר, כבר פה הוא שולח הערה בכיוון הזה. הוא אומר, ואי ערב, ואי בוקר, יום אחד, אי אפשר לפרש שזה היה 24 שעות. 24 שעות, הערב והבוקר במשמעות האסטרונומית עוד לא הייתה, עוד לא הייתה שמס ולא היה ארץ, אז אולי זה היה מיליארד שנה. לא יודע, לא יודע מה היה שם בדיוק, כמה זמן זה לקח. עכשיו כמובן, לשיטתו, הפירוש המתבקש הוא לא כזה. אלא קראו לזה ערב ובוקר על סמך מה שיקרה כשיהיו בני אדם ושמש וכדור הארץ מסתובב, וזה כן היה 12 שעות ו-12 שעות או 24 שעות סך הכל. רק אז נכון זה לא בא לידי ביטוי בצורה של יום ולילה, כי עוד לא היה, האירועים האסטרונומיים עוד לא היו, אז מדברים על זה בשפה שתהיה רלוונטית אחר כך. דיברנו פעם, אני חושב, לרבי שם טוב גפן, שכן, שהסבא של סבא של יונתן גפן, ו... אז הוא רוצה לטעון הרי לפי קאנט שהחלל והזמן זה רק צורות הסתכלות שלנו ולא דברים שקיימים בעולם עצמו, אז הוא רוצה לטעון שאין משמעות לשאלת גיל העולם, כי לפני שהיה אדם לא היה זמן. אז מה המשמעות של, או נגיד שהאדם קיים, לא יודע, 50,000 שנה, תלוי ממתי אנחנו מגדירים את האדם כמו האדם שלנו היום, זו שאלה של הגדרה. ונגיד 50,000 שנה. אז לפני כן לא היה זמן, כי זמן זה רק צורה שבה אדם מסתכל.
לא היה מה שיקיר.
כן, האדם הכרוני, נגיד, האדם הזמני, כמה זמן שהוא קיים, זה הזמן שהזמן קיים. זאת אומרת, אין יותר, אין מה, כמו שאין לפני המפץ הגדול, כי ציר הזמן נוצר עם המפץ הגדול. ששואלים מה היה לפני המפץ הגדול, המונח לפני, אי אפשר להשתמש בו, בהקשר הזה. אז גם שם הוא אומר אותו דבר, אז אם תכף אין בעל גיל העולם היא בעיה מדומה. הוא טועה. למה הוא טועה?
קודם כל היא לא בעיה מדומה, כי 50,000 שנה זה לא 6,000.
לא, ברור, אבל הוא אומר על המיליארד הוא מדבר. יכול להיות שהאדם המודרני זה באמת רק 6,000. שאלה איפה אתה שם את השנתה?
ברור שלא.
יכול להיות, אני לא בטוח.
למה זה אדם מודרני?
בדיוק, שאלה איפה אתה שם את השנתה? מתי זה נקרא אדם מודרני? למה? איזה סוג? איזה רמת התפתחות בין אדם לבין קוף? אתה מתחיל, או לא אדם וקוף, לא משנה, איזה רמת התפתחות מוגדרת כבר בתור האדם בין זמננו, האדם במובן המודרני.
זה לא סתם, זה מושג מופשט. זה אדם שמסוגל
להפשיט
את המושג של הזמן, לא יודע,
אני מבין נכון. יכול להיות, לא חישובים שלפיהם בהחלט זה לא כל כך רחוק מה-6,000. זה 10,000, 8,000, לא יודע. לא כל כך נורא, אם אתה מגדיר אדם, כמובן בצורה מאוד מסוימת. משנה. למה הוא טועה?
מהמהפכה התעשייתית.
למה הוא טועה? בגלל שהעובדה שלשיטתו בעצם אני לא יכול לשאול מתי נולד אבא שלי. כשאבא שלי נולד אני לא הייתי, והרי השאלה, ציר הזמן מבחינתי זה רק האופן שבו אני תופס דברים, אז כל עוד אני לא הייתי קיים לא היה זמן מבחינתי, לפחות הזמן האישי שלי, אוקיי? אבל ברור שאני יכול לשאול, למה? כי עכשיו אני חבוש במשקפיים או מרכיב משקפיים, חמוש במשקפיים, כן, כרוניות, זאת אומרת שמתארות דברים במונחים של זמן. אז עם המשקפיים האלה אני יכול גם להסתכל על העבר, מה זה משנה? כמו שאני מסדר את ההווה על פני ציר הזמן, גם את העבר אני מסדר, כל עוד אני מסדר, אז אני משתמש בציר הזמן כדי לסדר, ועדיין אני שואל באיזה תאריך נולד אבא שלי במונחי ציר הזמן שלי. אותו דבר, איך אני יכול לשאול כמובן, בין כמה העולם, עוד לפני שהיה אדם וכדור הארץ, זה בכלל לא משנה. במשקפיים שלי היום, כשאני מסתכל אחורה, בתיאור הזה כמה זמן חלף. אין בעיה לתאר את זה ככה.
אז אם אני חוזר לפה גם, אין סיבה להניח שזה שימש 12 שעות ו-12 שעות, אבל גם לשיטתו בטח, אין סיבה גם להניח שלא. במונחים שלנו היום, זה נקרא ויהי ערב ויהי בוקר, או יום ולילה. מה שהיינו קוראים אם היינו, אם זה כבר היה בתקופה שלנו.
מה מוזר לתאר את זה במונח של ערב ובוקר, או כשעוד לפני שיש לך ערב ובוקר?
אז זה מה שהוא אומר, זה גם מונח, מאוד, זה מה שהוא אמר למעלה, מאוד מוזר לתאר דברים כנעימים כשאין מי שירגיש את הנעימות. משתמשים בזה בשפה אנכרוניסטית, זאת אומרת, כדי לתאר לאותם אנשים, הרי בסופו של דבר זה מיועד כדי לתאר את הדברים לנו, ואנחנו כבר כן משתמשים בשפה הזאת, זאת הטענה שלו. אז אם ככה, אז גם פה, ערב ובוקר אפשר להגיד אותו דבר, אני לא רואה למה לא. בסדר? טוב, אני חושב שאנחנו נעצור כאן.